קמה שרה בקריית ארבע אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רש"י אומר בקריית ארבע, למה קוראים לקריית ארבע קריית ארבע? על שם ארבע ענקים שהיו שם. מי הם היו הענקים? אחימן, שישי ותלמי ואביהם. זה טעם אחד. היו שם ארבעה ענקים, רק תגידו לו שהוא לא יעמוד בדיוק מנסים. אלה ארבעת הענקים האלה, על שם זה נקרא המקום. דבר אחר, מדרש אחר, על שם ארבע זוגות שנקבעו שם. איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ארבעה זוגות, לכן זה נקרא קריית ארבע. כן, המקום הזה, המספר ארבע, בכלל צריך לדעת. מספרים, יש משמעות. כן, המספר ארבע, בדרך כלל, יש לנו מספר אחד, שניים, שלוש, ארבע. חז"ל, כשהם מתייחסים למספרים, אז אומרים שמספר זוגי זה לא כל כך טוב. למה? כי זה מראה על פירוד. לכן ביום השני לא נאמר כי טוב. שם היה פירוד, הבדלה בין מים עליונים, מים תחתונים וכל זה. רק ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. מספר אחד, כל מספר שהוא מאחד, הוא מספר טוב. כל מספר שהוא מבטא פירוד או פיזור, זה מספר... הקודש זה העניין של האחד, זה עניין של הקודש, רק שהוא אומר בדיוק מוסלמה. הקודש זה עניין של, של יחד, של המאחד, כן? לכן מספר שלוש זה מספר טוב, מדוע? מספר שלוש זה מספר שבין שתי נקודות והנקודה האמצעית מאחדת, כמו בדומינו. אתם משחקים דומינו לפעמים, לא שיחקתם. המספר, הנקודה האמצעית היא המאחדת בין שתי הקצוות. אותו דבר לגבי ארבע. ארבע זה מספר לא כל כך היי-יי. למה? כי מספר ארבע הוא מבטא פיזור. ארבע רוחות השמיים, התפזרות. לכן כתוב ביום הרביעי מאורות, מאורות חסר. יום של מאירה, יום של מאירה. יש שם מהרה, זה כמו מחלה ממארת, כן, תינוקות מתים וכל זה. בכל זאת, אנחנו רואים שיש לנו שלושה מקומות קדושים בארץ. ירושלים, כמה, מה המספר של ירושלים? מספר אחד. שכם כמה? מה שכם? הר עיבל והר גריזים? מישהו ראה פעם את שכם? הזוגיות שם חוגגת. הר גריזים, אז גם השבטים היו חלק על הר גריזים, חלק על הר עיבל, חלוקה לשניים. ושם היה הערורים, הברכות, הקללות, כל הדברים האלה. קריית ארבע, קריית ארבע, לא אמרתי שלא. קריית ארבע זה ארבע כבר, ארבע. אבל קריאת ארבע זאת לא בירת ישראל, זה רק הכנה לקריאת ארבע. אנחנו עוברים משניים לארבע, בהתחלה אברהם אבינו בא לשכם, בני ישראל באו לשכם, יעקב אבינו בא לשכם, אבל כל הפניות הן לכיוון ירושלים. כל המסעות שלהם, הנגב רש"י אומר לכיוון ירושלים, אצל אברהם אבינו. וארבע זאת היא תחנת ביניים בדרך לירושלים. דוד המלך מלך בקריאת ארבע שבע שנים לפני שהוא מלך בירושלים, הוא מלך בקריאת ארבע. גם כלב בן יפונה, הוא עלה להתפלל על הקברים שלא ייכשל בחטא המרגלים, הוא עלה קודם לקריאת ארבע וכל זה. אנחנו רואים שקריאת ארבע זה מין הכנה לירושלים. גם היום, כל המאבק סביב קריאת ארבע הוא הכנה לירושלים. וזה לא קל בירות חברה. קריאת ארבע, שם מאבקים קשים מאוד. כמו שזה לא קל בשכן, כן, גם היום. מעשה אבות סימן לבנים. אז זה... בכל זאת, אם ירושלים זה מקום המקדש, רואים שחברון זה בית קברות, מערת המכפלה לקברות, זה לא מקום האידיאלי נאמר, אבל זה הכנה, שם אבות קבורים שמתפללים עלינו וכל זה. אז זה קריאת ארבע, ארבע ענקים, ארבע זוגות, כל אלה, כן. אבל אמרנו, זה התחנה חשובה בדרך לבניין בית המקדש. גם היום, כל המאבקים, כל המלחמות על ארץ ישראל, הליבה זה קריאת ארבע, שם התחיל כל המפעל ההתיישבות וכל המאבקים, עד היום זה הדברים האלה כאן. דבר אחר, על שם קראינו, כן. ויבוא אברהם מבאר שבע לספוד לשרה ולבכותה. נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, רק המחשבה על השחיטה פרחה נשמתה ממנה ומתה. אפשר להבין את שרה, ששרה, כל העניין שלה זה להמשיך, להמשיך את השרשרת. אז עצם המחשבה שהנה אוטוטו יצחק, בנה יחידה, הוא עומד לשחיטה, פרחה נשמתה, היא אומרת, זה דבר שלא יכולה להכיל אותו, את הדבר. הנה, זה מה שהמדרש אומר. יש ידיעות שאתה לא יכול להכיל אותן. כמו הידיעה הזאת, היא לא יכולה להכיל אותן. היא אמרה, אם כן, אני לא מסוגלת יותר. מה זה דבר כזה? וכאן צריך מאוד להיזהר, לפעמים, יש, לא עלינו לפעמים דברים קשים או משהו כזה. לגבי בשורות רעות, אסור לבשר, יש אנשים, אם אתה מבשר להם דברים לא טובים, זה יכול להשפיע על החיים שלהם, כמו לפעמים אדם חולה מאוד, או משהו זקן מאוד, או משהו כזה. אז אם האדם נפטר ויודעים שהידיעה הזאת יכולה חס ושלום להזיק לו, וישמע את הידיעה ויריד את מצב בריאותו, ויסכן את חייו, אז נמנעים מלהודיע על הבשורות האלה. אותו, כמו שהיא שרה, שהיא הייתה, שמעה דבר כזה, רק השמועה כבר גרמה לה להיפטר מן העולם. אנחנו בסוכה, פרק ג', נכון? משנה י', מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרין אותו, עונה אחריהם מה שהם אומרים ותהי לו מהרה. בדיוק הזכרנו מהרה, מהרה, כללה, מהרה זה כללה, כן. אם היה גדול מקריא אותו, עונה אחריו הללויה. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרין אותו שלא ידע לקרוא, ועבד או אישה או קטן היו קוראים לפניו את ההלל. זאת אומרת, לפעמים יש אבא עם הארץ, אבל הילד לומד בתלמוד תורה והוא יודע לקרוא. ואשתו למדה במכללה, יודעת לקרוא. אבל אבא משום מה, הוא עם הארץ, לא יודע. אז הם מקרים לו את ההלל ואת כל הדברים האלה. היום רוב האנשים יודעים לקרוא, רוב רובם של אנשים לקרוא ולכתוב. אבל פעם זה לא היה ככה, לפני 50, אפילו 150 שנה, 70 שנה, חלק גדול מהאנשים לא ידעו לקרוא. לא ידעו לחתום את השם שלהם. היו הולכים לבנק לחתום, היה קרית, היו עושים ככה, והיו חותמים עם האצבע. שאלו אותי, זה קשה לקשקש חתימה? אז זהו, עד כדי כך היו עמי ארצות, אפילו לקשקש חתימה לא ידעו. זה לא היום. במוצאי שבת, הנכד שלי, אני רואה אותו מקשקש. שואל אותו, מה זה מקשקש שם? הוא אומר, זה החתימה שלי. הסתכלתי, אמרתי, שמע, את חתימה שלך לעולם אי אפשר לזייף. קוראים לו יובל, לילד. אז הוא סידר בחתימה שלו, עלו 50, בדיוק. הוא נולד בשנת ה-50 למדינה. אז נדמה לי, 50, כן. אז הוא סידר את השם שלו, עם המשפחה, והכניס בתוך זה 50. כל הכבוד. אבל פעם 90 וכמה אחוז מהאנשים נועדו לחתום חתימה. נראה לנו משונה, נכון? אבל זאת הייתה עובדה. אז זה המשנה עושה, אם אבא לא יודע לקרוא, והילד כן יודע לקרוא, האמא כן יודע לקרוא, וקוראים לו את העלן, כל הדברים האלה, מה דינו? כן? עונה אחריהם מה שהם אומרים, חייב הוא לענות אחריהם כל מילה, מילה במילה, אחרי מה שהם אומרים את העלל, לפי שהם אינם חייבים בקריאת העלל. ומי שאינו מחויב בדבר, אינו יכול להוציא את אחרים מידי חובתם. ולכך צריך הוא לענות אחריהם מה שהם אומרים, כמו שלפעמים עולים כאן לתורה, חבר'ה שהם לא יודעים לקרוא עברית, אז הם מקריאים להם את ברכת התורה, אומרים להם מילה, אומר מילה, אומר מילה, אומר מילה. אז ככה גם האבא אומרים, האישה שלו, הילד שלו, אומרים ואומרים אחר, אומר אחריו תעלם. ותהי לו מהרה שתבוא עליו כללה, על אותו אבא, למדוע? על שלא למד לקרוא. למה לא למדת לקרוא? האישה שלך וילדים שלך צריכים להקריא לך את הדברים? הוא צריך שאלו יהיו מקרים אותו. וכן מובא בברייתא בגמרא, באמת אמרו, בן מברך לאבי ועבד מברך לרבו ואישה מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה לאדם שאשתו ובנה מברכים לו. אדם כזה, מה צריך לעשות? לבוא למכון מאיר, ללמוד באולפן, ללמוד עברית, שלא יבוא, פתאום אשתו תתחיל להקריא לו את הברכות, כל הדברים. זה מה שהמשנה. ואם היה גדול מקריא אותו, אבל אם גדול היה קורא לפניו את ההלל, אינו צריך לענות אחריו כל מילה, אלא עונה אחריו הללויה על כל עניין שהוא אומר, שכך היו רגילים לענות הללויה אחר כל חצי פסוק או פסוק, ככה שהיה שליח ציבור אומר בקריאת ההלל, והיה שליח הציבור מוציא אף את היהודים לקרוא בעצמם. אם זה, זה משהו אחר. ככה אמינה כאן להגיד מה? כן, נגיד הלויה אחרי כל זה. כן, לא יודעת. טוב, נודו כנראה את המשנה. טוב, אנחנו בסמך. סמך זין, כן. שיפתית זין. דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. וזוהי אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית, כמו שהתורה ניתנה בברית. אתה רוצה להבין שאדם שהוא צדיק, צדיק הכוונה היא, עמך ישראל כולם צדיקים, אבל מדובר כאן לא על עמך ישראל, מדובר על אנשים שהם מייחדים את חייהם לתקן עולם במלכות שדי באמת. כל מה שהם עושים, הם לומדים תורה, למה הם לומדים תורה? ולהביא תיקון לעולמות, לא רק לעצמם. הם מקיימים מצוות, לתקן, הם מודעים מאוד שהמעשים שלהם, הדיבורים שלהם, המחשבות שלהם, משפיע על כל העולם. זה הצדיק. הצדיק, הוא יודע את התפקיד שלו בעולם. הוא דבק בתורה ומצוות בגלל העניין הזה של שהוא משפיע על העולם, הוא מודע לזה, הוא מכיר בזה, יש בו אחריות וכו'. זהו הצדיק. זה דבר פשוט הדבר הזה. זאת אומרת, יש עמך ישראל, אנשים הפשוטים, הם לא כל כך מודעים. האדם פשוט, הוא דואג לפרנסתו, דואג לבריאותו, דואג למשפחתו, דואג לפרטיות שלו. אבל הצדיק הוא אדם כללי, הוא אדם שהוא מודע להשפעה שלו, שההתנהגות שלו משפיעה על כל העולמות. זה מה שהוא אומר. מעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. מלאכה מלשון מלאך. מה זה מלאך? מלאך זה שליח, שליחות. הצדיק רואה אותו, את עצמו שליח, לתקן את העולם. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התור, דבר גדול וכללי יש כאן. כל תנועה, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, שאתה מתקן משהו, זה דבר גדול, זה לא דבר קטן. אפילו סתם אתה מרים קליפת בננה מהרצפה שמישהו לא יתחלק, זה כבר דבר גדול. והוא מודע שכל דבר קטן יש בו ערך, יש בו דבר גדול. אמנם הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, להוציאם מידי גלימותם, לתקנם בתור כלים שלמים, העושים את תפקידם יפה. דהיינו, לגלות את הפנימיות שבמציאות. המציאות היא מורכבת מחיצוניות ופנימיות. אבל התיקון היותר גדול זה מה שנקרא החסידים, המקובלים וכל אלה שהם רוצים להביא אור לעולם. מה זה אור לעולם? הם מגלים את הפנימיות של העולם. אבל המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית, וקל וחומר עם נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית, שהיא כבר נטייה של שאר רוח, ורוח אלוקים חופף עליה. אתה צריך להבין, האדם הגדול בה, כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא היה יכול, לייחד ייחודים, לשבת, כמו ש... אבל הוא איש מעשה, הוא איש חסד, הוא עושה מעשים, הוא פועל, הוא עושה, הוא לא יושב על שמריו בעולמות עליונים. אז זהו מה שהוא אומר, הגדולים ביותר, הם לא רק יושבים בעולמות רוחניים, אלא הם גם רואים גם במעשים, אפילו הקטנים ביותר, תיקון גדול. כמו שהרב כותב באחד המקומות, אדם גדול מבין שדברים, מעשים קטנים הם דברים גדולים. למשל, אתה צריך לעזור לאשתך, זה דבר גדול או דבר קטן, מה אתם אומרים? אתה רואה, הוא עוד לא חזרת בתשובה, נראה. לזרוק את ההשפעה. זה גדול או קטן?
הכל גדול.
הכל גדול. זה הגדלות של הצדיקים, שרואים בדברים הקטנים דברים גדולים.